נדבר עוד פרט מהתפיסה של הרב הירש על העניין של ציציס, שזה בעצם שנמצא פה במצוות כסמלים באות זין. הוא מדבר על שאר פרטי המצווה, דברים קטנים שנשארו עוד להשלים. יש פה נקודה של שעטנז, באמת ההקבלה שבין שעטנז לציציס, ויש את נקודת ההקבלה שבין ברית מילה לציציס. אז שעטנז לציציס נשאיר את הנושא לשיעור הבא. עכשיו נדבר קצת על הנקודה של ההשוואה בין ברית מילה למצווה ציצית. כן, בין ברית מילה למצווה ציצית. טוב, יש פה עוד איזה נקודה אחת קטנה שרק נזכיר לפני כן. בסדר, יש את העניין של שעטנז, והוא מדבר לפי סדר הדיבור שלו, אז פשוט לכן אני מדגיש את זה. זה שעטנז, ואז הוא אומר, מוסיף עוד פרט, שיש ציציס שהאסון אינו יהודי פוסול. איטיל ציציויס בבגד בלא כוונה, אם אין ציציות אחרים להכשירו, יש לסמוך על הרמב״ם שמכשיר, אבל לא יברך עליו. השואל מחברות תלית שאינה מצויצת, פתירו מלהטיל בציצית כל 30 יום. מה הרעיון בזה? אומר, מהדין שציצית שעשה גוי פסול. אתה רואה שתכלית המצווה זה גם להראות את היהדות שלנו. זאת אומרת, בזה דיברנו על העיקרון של תחילס, שזה בעצם להראות את היהדות, ולכן זה בא לידי ביטוי. ואותה מטרה יש גם לדין שהחיוב הוא רק בבגד של עצמו, ולא בבגד של חברו. ולכן טליס שאולו פתורה כל 30 יום. זאת אומרת, כל זמן שההשאלה מורגשת. ברגע שההשאלה כבר לא מורגשת, זה נהיה בגד של עצמו, ובגד של עצמו בולט הקשר, כשזה הקשר בין האדם ללבוש. ברגע שזה לבוש מושאל, אז הקשר הרבה פחות בולט. טוב, למה זה? בגדול, המצווה של מילה וציצית מאוד מאוד דומים. והרב הירש בעצם אומר שזה כל כך קרוב הסמליות של ציציס מול בריס מילה, שאתה פשוט אפילו לא צריך לחזור על הפרטים, והוא שולח למה שהוא הסביר במצוות ברית מילה. הוא אומר, מצוות ציצית פשוט חוזרת על אותו רעיון בנוגע ללבוש, מה שיש בברית מילה כלפי האדם, והמצווה הזאת של ציצית מעמיקה את הרעיון עוד יותר. שאחרי המילה, ברית המילה בגוף מכוסה על ידי הלבוש, ואז היא מתגלה עוד יותר על ידי הרעיון של בלבוש עצמו יש את הציציס. ויש פה בעצם ארבע פרטים מרכזיים: בריס מילה, פריה, נכון? מילה ופריה, ביום השמיני. בסדר? אומר, בריס מילה זה כנגד ולא תטורו, הפריאה כנגד למען תזכרו, ביום כנגד אני השם אלוקיכם, השמיני כנגד אשר רוצה יסיעסכם. במילה יש גדיל, בפריה יש ענף. ושתיהם צריכים להיות דווקא ביום. מצווה ציצית זה רק ביום. ושתיהם יש את המוטיב של שמונה. אז נשתדל עכשיו להסביר את הדברים, קצת יותר את הקשר בין הדברים. האמת היא שגם בשיעור על קריאת ים סוף ומצווה ציציס, הזכרנו גם כן קצת את העניין הזה של מילה, ובלי נדר עוד נדבר שיעור על זה בתפיסה הכללית יותר של הדברים, מחזל, דרך רישוינים, אחרוינים וכולו, על העניין הזה. כעת נתמקד במהלך של הרב הירש בעצמו. בגדול יש לנו תפקיד. בוא ניקח את ברית מילה, נדבר עליה, ולפי זה נבין יותר טוב את העניין של ציציס. טוב, בריס מילה בעצם מורכבת משתי חלקים. יש בה את החיתוך, חותכים את האורלה, ויש חוץ ממנה גם את המצווה של הפריאה, לפרוע. יפה, לא ניתנו פריאה עצמנו לעבור מבינו, זה דבר שהתחדש אצל יהושע בן נון, אבל מעט זה דבר שמעכב, ואנחנו צריכים את שתיהם ביחד. מול ולוי פוראס המילה, כאילו לוי מול גמור, בשבס כפלם מדמת בייס, חייב להיות מילה עם פריאה ביחד. יפה, מתי שהקדוש ברוך הוא נותן את המצווה הזאת של ברית מילה לאברום אבינו, הוא קורא לזה, ויהי אברום בן 99 שנים, ויהי רואה השם אל אברום ויהי מאלוב, אני קייל שקאי, הישהלך לפוני והיהי תומים. בסדר? אז הכותרת שהקדוש ברוך הוא נותן למצווה הזאת של ברית מילה זה היהי תומים, להיות תמים. צריך להבין באמת מה זה ההגדרה הזאת של להיות תמים, מה זה תמים, ולמה זה קשור לברית מילה. ויש גם את הכותרת עיקרית, כאילו, מי השולח? מי נותן המצווה? מי נותן המצווה? אני קייל שקאי. אני קייל שקאי, ובעצם את הביטוי הזה, מדרש אומר שם על המקום, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, דייכו שאני אלוהיכו, דייכו שאני פטרוינכו. שקל שקאי. רב נוסף ורבי אחי ורבי אחי בשם רבי יצחוק, אני קל שקאי, אני הוא שאמרתי לעולמי, ולשמיים די ולארץ די, שאילולי שאמרתי להם די, עד עכשיו הם נמתחים והולכים. בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר פה, מסביר הרב הירש? לכל דבר בעולם יש גבולות. לקיום העולם נקבעו גבולות. ולכן לכל גוף בעולם, לכל דבר בטבל, בכל היקום, יש גבול ומוגבל, ושהוא לא יתפשט יותר מדי. כך מתבטא הקדוש ברוך הוא, כבורא העולם. כן? אבל הוא גם נותן את זה כחוק, כהתהלך לפניי, כמוליך את האדם לפניו, שילך בצורה נכונה, אומר, אני הוא שאין העולם ומלואו כדאי לאלוקותו, אבל יש פה את הגבולות של כל דבר, כל העולם לא מסוגל להתפשט מחוץ למקומו, והקדוש ברוך הוא לא חלק מהעולם, כי הוא כאילו עומד מחוץ לעולם, ומספיק גם לך, אברום, שאני אלוקיך והפטרון שלך, כמו שזה די לעולם. זאת אומרת, השם הזה שאתה משתמש בו זה שדי, כן? שדי, כמו בשגם ובשר, שקמתי אם בישראל, זה בהפטרה של פרשת בשלח, שקמתי, עד שקמתי, שאמר די. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קובע בעולם חוק, משפט, מידה, מטרה, לכל העולם ולכל בריאה בעולם. הוא דואג ומספק לכל אחד את מה שהוא צריך, אבל יש את הדי, כל אחד יש לו את הדי שלו, את המקום שלו. טוב, למה זה, את הדבר הזה הוא אומר, התהלך לפניי, תתנהג לפני השם, בכל מקום תלך לפני השם, התהלך לפניי, ולפי הדרך שאתה הולך לפניי, תקבע את כל הצרכים שלך. והיה תמים, זה תהיה שלם. מה זה בעצם תמים? תמים בלשון הקודש, זו מילה מעניינת, כי המילה תם, מה היא תם? כי אם תם הכסף. מה זה תם הכסף? נגמר הכסף. כן? כי אפץ, המץ, קלה שד, תמו רמס מן הארץ. כן, בפסוק בישעיהו, נגמר הדברים, קלה ענן וילך, תם זה תם הכסף, ייתמו חטאים מן הארץ, תם אבונך בציון, מה זה תם? נגמר, כל הפסוקים האלה אמרו של תם זה נעלם, איננו עוד. כן, וזה גם השפה משתמשת עם תמם, איש תם, שא תמים, פרה אדומה תמימה, גיבור תמים, תקוותך ותום דרכייך, מה זה הדברים האלה? נקי בלי דברים אחרים. אין בו מום. זאת אומרת, הטעם בעצם בא להגיד שאין בו חסרונות. אין בו דברים אחרים. שלם. אבל זה גם שלם במשמעות שאין בו דברים אחרים. בהשלכה הזאת של אין את החסרונות. ולכן גם תמים, תמים הוא בן אדם שלא מעורב עם דברים אחרים, הוא לא עובד עם דברים אחרים, הוא לא קיים בשביל יחס מסוים עם משהו אחר, עם מישהו אחר, הוא אחד ומיוחד לעצמו. אין בו כלום חוץ ממה שיש בו. זאת אומרת, ולכן אם תבדוק כאן כשאתה מגדיר מעשה תמים, מה כוונת הדברים? שהוא עושה רק את זה עכשיו. יש בן אדם שהוא עושה עכשיו מעשה מסוים, ותוך כדי הוא חושב על השלכות אחרות, הוא חושב על דברים אחרים, הוא מנסה להרוויח רווח צדדי. צדיק תמים זה אומר שהוא רק צדיק, לא שום דבר אחר. אין בו דברים אחרים, כן? עכשיו, וכמו בעצם תם הכסף, מה כוונת תם הכסף? כל הכסף הלך לכיוון אחד, לא נשאר למקומות האחרים כלום. כן? זה בעצם תם הכסף שיוסף שם בעצם, אוסף את כל הכסף. אותו דבר, והיא כאשר תם כל העם לעבור, כשעם ישראל חוצים את הירדן ביהושע פרק ד', תם כל העם לעבור. מה הכוונה? הם כולם הלכו לשם, גמרו לעבור. כאילו, הכל הלך לשם. אין מה שפונה לצדדים אחרים. אין כאלה שנשארו פה, נשארו שם. אין. תם זה בעצם גם כמו לשון תמימות, אבל תם הכל רק לשם. זאת ההגדרה של המילה תמים. תם, תמים. אותו דבר, תמים, הוא פשוט, הוא לא מיוחד, הוא רגיל, אבל הוא רגיל בכל החלקים. אין חלק בו שהוא לא רגיל, אין בו חלק שהוא יוצא דופן, שהוא יוצא, בעצם יוצא מהרגיל. זה בעצם ההגדרה של תמים, וזה בעצם המשמעות שזה בלי מום, זה מה שהיה אמור להיות אצל כבש, שמשהו יוצא מגדר הרגיל, אז הוא בעצם הופך להיות בעל מום, הוא בלי מום. ואותו דבר, ואיש מושך בקשת לתומו. כן, אדם מושך בקשת לתומו, זאת אומרת, אין לו שום מחשבה אחרת. הוא לא מנסה להרוג מישהו, הוא לא מנסה לפגוע. הוא מושך בקשת לתומו. הוא מושך בקשת רק בשביל למשוך בקשת. אין בו שום מחשבה אחרת. אנשים קרועים והולכים לתומם, כן? בשמואל ב' והסיפור של אבשלום, שהוא קורא לאנשים שיבואו איתו, אז הם אנשים קרועים והולכים בדרך, הולכים לתומם. זאת אומרת, הזמינו אותם, הם הלכו. הם לא חשבו על משהו אחר, הם פשוט רצו להיות נוכחים. וההזמנה שלהם, הזמינו, הם באים. אין להם מטרות אחרות, אין להם כוונות אחרות, אין להם משהו צדדי שהם רוצים. טוב, המושג החיובי של שלמות ותמימות זה תמיד עם הציון של הצד השלילי. הכל נדחה, כי יש כאילו חד צדדיות. רק הצד הזה, ובזה אתה פוסל בעצם את הצדדים השליליות, הצדדים האחרות. זה בעצם תמים תהיה עם השם אלוקיך, כן? ואהיה תמים אמו, אומר דוד המלך בשמואל ובתהילים. מה הכוונה? שכל הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני לא זז ממנו, אני שייך אליו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כן? לא להיות מעונן או קוסם, או כל הדברים האלה שאנשים בונים על כוחות אחרים שיש בשמיים. תמים תהיה עם השם אלוקיך, תלך עם הקדוש ברוך הוא, תתנהג עמו בתמימות, אל תנסה לחקור עתידות או לקבוע עובדות אחרות, אלא פשוט תלך עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם כל המחשבים האלה בעצם מנסים להוציא את הדברים מחוץ להשגחת השם, ותם או תמים, איש תם, יודע השם ימי תמימים, אנשים ששייכים ליעד שלהם, הם מכוונים, מפוקסים, ממוקדים אל היעד הנכון, עם עיקרון אחד ואליו הם מסורים באמת. אחידות, אחידות, מהות אחידה שמתמקדת בדבר אחד. דרך אגב, שים לב אפילו שהמילה רע או רשע הם בעצם נובעים בלשון הקודש ממילה של שבירה. למה? כי הרשע או האדם הרע הוא כל הזמן שבור, כמו רעוע. מה זה רעוע? נשבר, עומד להישבר, יש כאילו מתרועע, הוא רגע פה, רגע שם. זאת אומרת, יש משהו שאין להם יציבות. עכשיו, אדם תמים, אדם ישר, הולך בדרך אחת, והוא מאוד מאוד ברור בדרך שלו. אדם רע, אדם רשע, הוא שבור בסערת התאוות. הוא רגע מתאווה לפה, רגע מתאווה לפה. תראה את הפסוק, אשרי האיש, הפסוקים הראשונים בתהילים. אשרי האיש, אשר הלך, לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד. ומשם לצמין לישב. כי אם בתורת השם חפצו, בתורתו יגה, יומה ולילה. צדיק. מה יהיו? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתם בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יש לו יציבות מאוד חזקה. הוא לא צריך לשלוח אפילו שורשים למקום רחוק מדי לקחת מים, הוא כעץ שתול על פלגי מים. נותן את הפרי בעיתו, הוא מכוון לתכלית שלו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יש לו מטרה, הוא ממוקד, והוא עושה אותה. לא כן הרשעים. מה השוואה של רשעים? כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, והרוח הודפת אותו לשם, והרוח אחרת הודפת אותו לשם, והרוח שלישית הודפת אותו לשם. כל סערת רוח, כל רוח תאווה שבאה, גורפת אותו למקום אחר. כמוץ אשר תדפנו רוח. זאת אומרת, אתה רואה פה שההבדל בין הרשעים לצדיקים, זה הצדיק יודע מה הוא רוצה, ממוקד ברצון שלו, ועושה את הדבר הזה. רשע, יש לו כל הזמן את הנקודה הזאת, שהוא מחפש כל הזמן תאווה אחרת, והוא נהדף. מתאווה לתאווה, מרשע לרשע, ממקום למקום, כשהוא לא מוצא תכלס את המקום האמיתי שלו. זה בעצם מקום, עכשיו, כשאנחנו מגדירים את זה, זה בדיוק ההגדרה. תמים, זה האדם הצדיק התמים, שממוקד בדרך הנכונה שלו, ממה שהוא סימן לעצמו, הולך תמים, תמימי דרך, כן? זה הרבה פעמים, וייתן תמים דרכי, שהדרך מתחברת אל המקום הזה של התמימות, ומשעבד דרך חיים. כן, משעבד את היצרים שלו, את התאוות שלו, את הנטיות, את הכוחות, לעיקרון אחד, לטובה, לטהרה, והוא רוצה להשיג את התהלך לפניי, שהוא הולך לפני השם ומצפה להגיע למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, וזה הולך תמים, הוא פועל צדק, הוא הולך בדרך תמימה, וממילא הוא גם פועל צדק, ונוח היה גם כן איש צדיק תמים, הוא צדיק, כי הוא לא משתתף בכל המעשי חמאס שהעולם היה עושה כל בני הדור שלו, והוא היה תמים, כי הוא לא השחית את דרכו, בגלל העבירות האלה בא המבול. טוב, הקדוש ברוך הוא בא לאברום אבינו, מתגלה אליו, כשהוא בא לתת לו את ברית מילה, ואומר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אתה צריך להיות, כן, שלם בדרך לפני השם, שלא יהיה בו שום צד שלא עובד את השם. יהיה, לא רק יתהלך לפניי, לא רק כל המצוות שעשית עד עכשיו, אלא להיות תמים. כן, יכול להיות שזה גם דרישה שנייה, לשעבד את כל הכוחות ואת כל השאיפות לרצון השם בלי יוצא מהכלל. זאת אומרת ככה, המקום של האורלה, זה מקום שבו כאילו יש מקום שבו לתאווה של האדם יש מקום שהיא שולטת. הברית מילה זה לחתוך את החלק הזה מהגוף, שהחלק שהוא מיועד לתאווה בלבד, ולהקדיש את כל הגוף לעבודת השם. להיות תמים לפני השם. האמת היא שאברהם אבינו פעמיים הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בנושא הזה. פעם אחת זה הניסיון הראשון בתחילת השליחות של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ואז הוא אומר לו, והיה ברכה. מה זה והיה ברכה? הוא מפריד את אברהם מכל בני הדור, לך לך, עזוב את המקום שבו היית ארצך, מולדתך, בית אביך, תעזוב את המקום הזה. כולם חושבים על הטובה הגשמית שלהם, על רדיפת כבוד, ונעשה לנו שם, כן? הם רוצים לעשות לעצמם כבוד. ואתה צריך להיות, יהיה ברכה. מה זה יהיה ברכה? אתה תהיה ברכה לאחרים. אתה תהיה מקום של ריבוי. אתה צריך לעמוד לרשות אחרים. התפקיד שלך זה לקדם את ההצלחות של אנשים אחרים כמה שתוכל. הוא אברהם אבינו נהיה ברכה. זאת אומרת, זה בעצם בלשון של רב חיים ולוז'ינר, או אודום לא יניברו, אלו להועיל, להכרינה, לכל מדע אפשר. האדם לא נברא אלא לעזור לאחרים כל מה שהוא יכול. זה בעצם, וזה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זה דבר ראשון, עזוב את כל העולם שאתה חי בו ומוקף בו, זה אנשים שדואגים לעצמם, דואגים לכבוד שלהם, דואגים לעצמם. אתה הולך לדאוג לאחרים. ואברהם אבינו מיישם את זה. הוא הולך, פותח, נוטע אשל בבאר שבע, דואג לאנשים, נותן להם אוכל, נותן להם אמונה, נותן להם כל מה שהוא יכול לתת לאנשים, דואג לבני אדם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בעצם, הוא היה ברכה. הוא כבר היום בן 99, כשהוא מקבל את המצווה של ברית מילה, והוא כבר היה ברכה להמון המון אנשים. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם פעם נוספת, והפעם בתור בן אדם בודד, והוא אומר לו, והיה תמים. הוא דורש ממנו רמה מוסרית גבוהה יותר. אתה בעצם הרמה המוסרית הגבוהה ביותר. יותר מהכל. עד עכשיו, אברהם אבינו שאף לקשר טוב עם הרבה מאוד בני אדם. והיה ברכה להיות ברכה ובעת כאן להקיף כמה שיותר אנשים ולעזור להם. ובמשך חיים ארוכים מאוד הוא באמת היה ברכה לכל בני הדור שלו. אבל הכל לא הספיק כשהוא צריך לעלות לפסגה רוחנית ומוסרית שהוא יגיע לתמימות ברמה השלמה, כמה שבן אדם יוכל להשיג. רמה של תמימות אחרת לגמרי. יש שלמות מוסרית שמשלימה את הבניין המוסרי שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לדור, לאדם, לבני האדם, לאנושות, באמצעות אברהם אבינו, כן? שלא אהבת זולת, ללא תועלת לעצמו, אהבת בני אדם, בכלל. וכל זה, אבל פה מגיע דבר נוסף, להכין את עצמו, אפילו להיות מבודד לפני השם, בהתנתקות מסוימת מבני דורו, שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא בהתמסרות מוחלטת. ואז הקדוש ברוך הוא קובע תנאי אחד למי שהוא קורץ ברית איתו. מה התנאי? לדעת את השם כיחיד שנותן לו את ציפוקו, שנותן לכל אחד את ציפוקו, וקובע לכל אחד את מה שהוא צריך. הוא כל יכול ברצון החופשי, ואתנה בריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ואז אברהם אבינו, ויפול אברהם על פניו, הוא מתמסר לקדוש ברוך הוא. טוב, מצוות מילה זה בעצם סוג של חוזה. הקדוש ברוך הוא עושה ברית עם אברהם וזרוי אחרוב, כן? הקדוש ברוך הוא מבטיח, ואנחנו מבטיחים לו, הנה בריסי איתוך, והרבה איסחו, ואתו אס בריסי תשמור, ואז הוא מבטיח לו שיהיה לו ריבוי, ואת ארץ כנען לאחוז הסוילום, ואוי סילויים לילויקים, שזה בעצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ומצד שני הוא דורש מהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, וההתחייבות הגשמית, זה התחייבות רוחנית, וההתחייבות הגשמית זה הימול לכם כל זכר לאות ברית ביני וביניכם. זה בעצם הרעיון של קריטת ברית שיש פה, אברום יכול להחליט, אם הוא מרצונו, אם הוא רוצה, אם הוא יקבל את הברית או לא, אם הוא מסכים להתהלך לפני השם ולהיות תמים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה תסכים, בעצם יש פה איזה חוזה, ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד. זאת אומרת, יש פה באמת גם חלק גשמי וגם חלק רוחני שכלולים בעניין הזה, אני קצת מדלג פה על דברים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי הוכחות ופרטים, צריך להגיע בעיקר לנקודה שלנו. בכל אופן, אבל כשאנחנו מסתכלים על, הרעיון, הרעיון של מילה, יש אורלה. אורלה זה חוסר ריסון וחוסר משמעת למטרת השימוש. אתה רואה את זה, יהיו לכם ערלים, כן? יש שם במילה אורלה, יש בתנך בכמה מובנים. למשל, יהיו לכם ערלים לא יאכל, על הפירות אורלה. הנה ערלה אוזנם משמוע. כן? יש ערלת האוזן שהם לא שומעים. ערל לב וערל בשר. כן? יש ערל לב. שתי גם התא והערל, כך כתוב בפסוק בחבקוק. או אז ייקנה לבבם הערל. כן? מה זה לב ערל? המילה ערל מציינת מצב שהאדם לא שולט באופן חופשי על דברים מסוימים, בפרט אם זה איברים או תחושות, הם לא שולטים על זה. הם נסחבים אחרי מה שהם נמצאים, הרי על שפה, נכון? שהוא לא שולט על השפה שלו, הוא לא יכול לדבר בצורה נכונה, כן? שפתיים ואוזן זה שתי איברים שכשאדם לא שולט עליהם באופן חופשי, הוא לא מסוגל גם לרסן את מה שהוא שומע באוזן ומה שהוא מדבר בשפתיים. כך גם הלב יכול להיקרא ערל, כן? למשל, פירות, אורלה, בשלושת השנים הראשונות, בעל האילן, בעל העץ, הוא לא שולט באופן חופשי על הפירות. הם אסורים גם באכילה וגם בהנאה. לכן הפרי נקרא אורלה, אתה לא שולט על זה. כן, גם שפתיים ושפה, גם הלב יכול להיקרא ערל, מתי? כשהיצרים, התאוות, הנטיות, התחושות, לא שולט, אתה לא שולט עליהם. הלב לא שולט עליהם, אלא הם מובילים את הבן אדם. האדם כזה נקרא ערל לב, ערל שפתיים, ערל אוזן. נקרא ערל, ערל, הערל גם כן, להיות משותק בעניין הזה. דרך אגב, שים לב, יש גם משקה שיש לו את היכולת הזאת להפוך את הבן אדם לערל, לערל, איך? יין התרעלה, בתהילים פרק סמך, כוס התרעלה, ישעיהו נון א', סף רעל, זכריה י' ב', זאת אומרת שאדם שותה יין, זה משקה שגורם לבן אדם להיות ערל לזמן מסוים, במידה מסוימת, נכון? כי אז הוא פשוט לא שולט על הלב שלו, ולא שולט על האוזניים שלו, ולא שולט על הפה שלו, והכל נשפך, הכל, מה שקורה, באופן חסר שליטה. זה בעצם להיות ערל. דרך אגב, זה לא לחינם קרוב לכוס התרעילה, ויין התרעילה קרוב גם לרעלה ורעל, כן? זה בעצם סוג של רעל, זה סוג של מוות מסוים, כי חיים זה שליטה, חיים זה היכולת של בן אדם להכתיב מה לעשות. כשהדברים זורמים וקורים מעצמם, הבן אדם הוא סוג של מת, בעומק של הדברים. לכן יש פה באמת, אז לכן אדם צריך למול את החלק הזה בגוף שמכונה אורלה, ומלתם את אורלת לבבכם. כן? לא להיות במצב שבו האדם נמצא בקהות. חושים, בחוסר רגישות, בעצלות, שאין לו שליטה על הדברים. אלא ההפך, להיות בשליטה מלאה ובבהירות ברורה על כל הפרטי החיים של האדם וכל ההחלטות של האדם ולאיפה הוא נמשך ומה הוא אוכל ובאיזה צורה. זאת אומרת, לשלוט על כל הגוף ועל כל הנאות החיים ולחתוך ולנתק מהאדם את הריסון, את חוסר הריסון, את חוסר המשמעת. והדברים שעוצרים את השליטה של האדם על התאוות והיצרים שלו. ערל זה האדם שאין לו שליטה על עצמו. מילת האורלה זה בעצם השתלטות, ריסון והגבלה של היכולות האלה, של הדברים האלה, הקרום הזה. עכשיו, למעשה התורה ציוותה עלינו לעשות את הדבר הזה בתור פעולה מסוימת בגוף האדם, שיש קרום מסוים שנקרא אורלה, והאדם שיש לו את האורלה הזאת בגוף נקרא ערל בשר. ערל בשר. טוב, אז יש פה באמת דבר סמלי ומציאותי, כן? יש פה מצווה מציאותית שמסמלת גם את הרעיון הזה של להתנתק מתאהבות העולם הזה. להתנתק מתאהבות העולם הזה, אני לא אעריך בזה יותר מדי, אבל זה בעצם התכונה, האורלה חסר לה התכונה של שלטון על היצר, ואז כשאדם מעל את עצמו מתוך הכוונה הנכונה, הוא באמת הופך את עצמו למרוסן יותר ובעל שליטה גבוהה יותר. יש רב קיו אגר מפורסם, שמדבר על זה שמבואר בראשונים, שכוח תורה, לימוד תורה, מגיע רק למי שיש לו בריס מילה. אז הוא רוצה לטעון שגם סבא יהיה מחויב למול את הנכד שלו, אם הבן לא מעל, אז הסבא יהיה מחויב למול. למה? כי הסבא הרי מחויב ללמד את הנכד תורה. אז בגלל זה הוא מחויב גם לתת לו את הדבר של ברית מילה, שזה בעצם האפשרות להיכנס לתורה. כי יש פה כוח מסוים שנמצא דווקא בדבר הזה של, של, של בריס מילה. טוב, השליטה על חושי הגוף והסמל על ידי המילה זה התנאי שבו הקדוש ברוך הוא בא לכרות ברית עם אברהם ועם זרעו אחריו, ומה שהוא דורש ממנו את הדבר הזה, תהיה בשליטה על החושים שלך. זה סמל ששייך לברית, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר. מי שלא ימול, מי שלא ימול ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי איפר. זאת אומרת, יש פה קשר מאוד מאוד חזק, זה הברית עם הקדוש ברוך הוא, והדבר הזה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מצידו מבטיח, שלושה דברים. והפרטי אותך במאוד מאוד, זאת אומרת, ריבוי פיזי, להיות לך לאלוקים, דבר שני זה להיות לך לאלוקים, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען. חיים משגשגים בעולם הזה, כן? עם ישראל מצידו צריך לזכור את הסמל הזה, ולקיים מצידו את הברית, וזה מזכיר את הריסון מתחושות הגוף, תנאי לפיתוח חיים גשמיים מבורכים מאוד. כן? זה להיות עזרה על ריסון היצרים והתאוות. כשתרסן את היצרים, כשתתאפק בתאוות, אתה תצליח עם חיים גשמיים טובים הרבה יותר. כן? בתנאי שהחיים הגשמיים לא מפרקים ולא נכנסים במצב של בלי ריסון ובלי שליטה על היצרים. שלא יהיו אורלה החיים הגשמיים. להביא את החיים הגשמיים לביקורת תמידית על היצרים והתאוות. לקיים את מצוות השם. מילה, כן? בשם השם אנחנו קורטים את העורלה, את החיים הגשמיים, וזה התנאי הכי חשוב לברית עם הקדוש ברוך הוא. במילה אחת, הברית עם הקדוש ברוך הוא לא מבוססת על הרוח והקדושה והדת. היא מבוססת על התייחסות נכונה לחיים גשמיים. יותר מדויק, יהיה לך ריבוי גשמי, יהיה לך כסף, יהיה לך אישה, יהיה לך ילדים, יהיה לך בית, יהיה לך מלא דברים שנמצאים בתוך החיים, ואתה תרומם את החיים הגשמיים. אתה תראה את ברית השם בצורה שאתה מתנהל בתוך עולם גשמי, בצורה קדושה. בתוך עולם גשמי, בלי להתרוקן לכיוון של התאוות והיצרים, אלא מתנהל נכון עם התאוות והיצרים. זה כל הרעיון, זה הרעיון של ברית. ברית לא באה ומובילה את המנהל למקום אחר. היא נמצאת פה, בתוך החיים. כן, בזמן שהאדם נמצא בכל מקום בחיים, בתאוות שלו עצמם, אבל שם הקדוש ברוך הוא נהיה איתך, שם הברית שלך עם הקדוש ברוך הוא תתקיים. בסדר, זה, למעשה זה בא חזק יותר אצל יעקב אבינו, הנקודה הזאת, אבל זה נמצא בכל מקום. זה בעצם הרעיון של היהדות. הרעיון של היהדות לא נמצא שם, אלא נמצא פה. טוב, למעשה להרים את החיים הגשמיים, יש הרבה, עוד פעם, אנחנו לא אמורים אולי להשוות, אבל כשאתה משווה לדתות אחרות, אז אתה יכול לראות שבאמת הנקודה הזאת מאוד בולטת ביהדות. היא שונה, היהדות מאוד שונה בעניין הזה, שהיא לא לוקחת את הרוחניות למקום החוצה מהחיים, אלא נכניסה את הרוחניות לתוך החיים בעצמם. האמת היא שהדברים האלה קיימים כשאתה לומד את הדברים בעצמם. יש משפט נפלא של המלבים. המלבים אומר, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. האמת היא שהפסוקים מתחילים קצת לפני כן. ירו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לכו בנים, שמעו לי יראת השם ולמדכם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. לצור לשנך מרע, ושפתך מדבר מרמה. אתה רוצה להביא תהילים ממלבים? יש, נראה לי שזה דבר שחבל לא לצטט אותו מבפנים, אבל מה שהוא אומר זה ככה, ירו את השם קדושיו. שם, שם, עוד, 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 עוד. הנה, שם. ירו את השם קדושיו. נראה לי שזה בלי קריכה חיצונית, אז יהיה לך קל יותר למצוא את זה. ירו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב. תראו מהקדוש ברוך הוא, קדושיו עם ישראל, אומר למה? כי הרבה פעמים אנשים חוששים מלירא את השם, מה אני אפסיד בחיים, כבר לא יהיה לי את מה שאני רוצה. היי, לא. עוד אחד, זה לא זה, זה רק הכריכה שלו. יראו את השם קדושיו. למה? כי אין לכם מה לפחד, כי אין מחסור לרעב. אין מחסור לרעב. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני אראה את השם, אז אני אפסיד דברים בחיים. אני לא יוכל ליהנות מהחיים, אני לא יוכל לאכול, אני לא יוכל לזה. אז לא רוצים את זה. אמר לא, יראו את השם קדושיו. תהיה לכם יראת שמיים. למה? כי למרות שיהיה לכם יראת שמיים, כי אין מחסור לרעב. למרות שיהיה לכם יראת שמיים, לא יחסר לכם כלום. הוא אומר, כפירים, אריות, רשו, נהיו עניים ורעיבו. תודה רבה. כפירים, רשו ורעבו. תודה כפולה. כפירים, רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. הדורשי השם לא יחסר להם כלום. לא, כל טוב לא יחסר להם. הנה איפה זה? מצווה לקדושי השם. האמת היא, המלבי מתחיל את זה מפסוק קודם. הוא אומר, טעמו וראו כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. טעמו וראו כי טוב השם, שהקדוש ברוך הוא טוב, והוא רוצה בקיום העולם, ואשרי הגבר יחסה בו, ירו את השם קדושיו כי אין מחסור לרעב. הוא אומר, הגויים אשר התקדשו להבלי עבודת כחבים ומזלות, היו מתקדשים על ידי נזירות, שפרשו את עצמם מן היישוב. אבל יראתם לא הייתה יראת השם, רק יראת הבלים ויראת עצמם, ונקרא להם נזק. זו נקודה חשובה שהרב הירש גם מדבר עליה כשהוא מסביר למה באמת ציצית עיקר מצוותה ביום, וגם כברית מילה עיקר המצווה זה דווקא ביום, לא בלילה. אז בזה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, גם במאה השילוח, פרשס בשלח, נראה לי גם כן הוא מזכיר את זה, ופרשס כיסאיצה, יש יותר עריכות בזה, שהוא מדבר על זה שאצל הרבה אומות והרבה תפיסות רוחניות, זה בעצם רוכב על פחד של אנשים. זאת אומרת, אנשים פוחדים ממשהו, ואז הם נצמדים לאיזה רוחניות שכאילו תיתן להם איזה סוג של ביטחון, סוג של רוגע מסוים, כי הם מפחדים מהמקריות, כי זה נובע מסוג של פחד. במאה השילוח הוא כותב, כל אומה, האליל שלה הוא הפחד הכי גדול שלה. זאת אומרת, מי שמפחד מהים שיבוא וישטוף אותו, יתחילו להאמין בכל מיני מפלצות ואלילים שהכוח שלהם הוא במים. למה? כי הפחד שלהם הוא ממים. כל מי שמפחד מזקנה, יתחיל להאמין באליל מאוד 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 זקן. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם מקום שנותן להם, הם מנסים לברוח מהפחד שיש להם, והבריחה מהפחד נעשית על ידי המצאה של אליל מסוים, שהם עובדים אותו, וכך הם מגנים על עצמם. הרעיון הזה קיים באמת בכמה וכמה מקומות, אז הוא לא אומר גם כן פה, הוא אומר, הנזירים באומות העולם, הוא אומר, בסופו של דבר, מאיפה הם מגיעים? ממקום של פחד. לא יראת השם, שיראה אמיתית, אלא יראת עצמם, כן? או יראת הבלים, הם פוחדים על עצמם, אולי פן יקרה להם נזק, ולכן הם יראים מדברים מסוימים. אבל אתם, הוא אומר, קדושיו, יראו את השם. רק את השם. אל תפחדו מדברים אחרים. אומר, הנזירים שבגויים, היה להם מחסור. אומר, למה היה להם מחסור? שתי דברים. דבר ראשון, הם בחרו במחסור. הם בחרו לפרוש מהנאות העולם. אם זה מחסור הכרחי, שלכן הם לא עסקו בצרכים שלהם, והביאו למחסור שהם היו צריכים לאכול ממש שורשי רתמים, לאכול שורשים של אילנות, אבל יראי השם, מה שרוצים ממכם זה רק שישמרו כפי מצוות התורה. לא בריחה מהיישוב. אין להם מחסור, לא בבחירה, כי אין מחסור לראה, והתורה לא צוותה שאדם יחסר את עצמו מטובה. לא מחסור, זה לא המצווה שלך. נזירים גויים, נזירים בדתות אחרות, צריכים לפרוש מהנאות העולם הזה, ואז הם בורחים למקום אחר. אז אתה, כי אין מחסור לראה, מה רוצים לך? תאכל רק שזה יהיה שחוט, תאכל רק שזה יהיה כשר, תאכל, תהנה. אין מחסור לראיוב. נאמר גם כן, כפירים, גם מחסור הכרחי, כי כפירים, בזמן שהם רשו או רעבו, רשו, זאת אומרת, אין להם כלים, לייצר כסף, הם נהיו עניים בזה, או רעבו, כן, הם רעבים בפועל, הם מתרוששים מהנכסים, ואז הם רעבים. אבל דורשי השם, גם אם יירשו, לא יחסרו כל טוב, כי הקדוש ברוך הוא מזמין להם את מזונותיהם. זאת אומרת, הם תלויים באמצעים. אתה לא תלוי באמצעים, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא בעצמו. יראי השם לא יחסרו כל טוב, גם אם כפירים רעשו ורעבו, עם ישראל, גם אם הם רעשו, הם לא רעבו. בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ולחסר לנו מזון לעולם ואין. הוא ישפק לך את מה שאתה צריך. ולכן הוא אומר ככה, אצל גויים, איך היה העבודה והנזירות וכל הדברים האלה? זה היה דבר מיוחד לגדולים ולכהנים, לא לאנשים צעירים שרוצים ליהנות מהחיים. אומר, אבל אצלנו בעירת השם, לכו בנים שימעו לי. לכו ילדים צעירים, תתחברו אל הקדושה. אומר, לחשימו לי, יראת השם על עמדכם, אני אלמד אתכם את יראת השם, זה מושג לכל נפש, זה מתאים לכל אחד. מי האיש החפץ חיים? אומר, הנזירים של הגויים, של עבודת כוכבים, כשהם פרשו את עצמם מהעולם, זה או בגלל שהם מעשו בחיים, או בגלל שהם מעשו בעולם, והם בחרו לחיות חיי צער. אבל אני אלמד את יראת השם, אומר דוד המלך, גם לאיש החפץ חיים, האדם שאוהב חיים, אוהב לחיות, אוהב ליהנות מהחיים. והאדם שאוהב ימים, אוהב את החיים, אוהב את הימים, לראות טוב, הוא מחפש את הגריגושים וכל דבר, אדם שאוהב כיף, אדם שאוהב ליהנות מהחיים. אומר, גם הוא, לכו בנים שימעו לי, יראת השם על עמדכם, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב? בוא תראה, אפשר לחיות עם יראת השם חיים מוצלחים וחיים טובים גם במושגים שלך. יראת השם לא דורשת מהאדם שהוא יפרוש ולא ייהנה מהחיים ויפרוש מהיישוב. מה היא מבקשת? נצור לשונך מרע, אל תדבר לשון הרע בלשון שלך, ושפתיך מדבר מרמה, תפסיק לדבר שקרים, אל תברח מהיישוב, רק תחיה בין אנשים, במקומות שיש רע, במקומות שיש ניסיונות, סור מרע ועשה טוב. תימצא במקום שיש מציאות לעשות רע, ומציאות לעשות טוב, ואתה תסור מרע ותעשה טוב. אם תהיה במדבר, אתה לא תוכל לעשות טוב, זה גם אין שם מציאות לסור מהרע, כי אין שם רע. אתה נמצא באיזה מנזר, באיזה לא יודע איפה, אתה כלוא בבית כנסת, אז אין לך אפשרות לעשות רע. לא, תחיה את החיים, תהיה בכל מקום, תרגיש שתראה מולך טוב ורע ותבחר, בקש שלום. שלום זה קיבוץ מדיני, התקבצות של אנשים. לא שתבקש שלום שתברח מבני אדם, רק ורודפהו, תימצא בין בני אדם שהם עלולים לריב. יש שם מציאות אחרת. ואתה תרדוף את השלום. ואתה תרדוף את השלום. ואומר, הנה השם הצדיקים, הקדוש ברוך הוא יהיה עליך, יסתכל עליך ויראה שלא יחסר לך כנום, ואם יחסר לך, תתפלל, ואוזנה ולשבעתם, והקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל אתה רואה פה רעיון, באמת, זה המלבים בתהילים, פרק למדלד, נפלא ביותר, לכו בנים שימעו לי, כן, הוא הזה, מי האיש שחפץ חיים, אוהב לימים לראות טוב, אוהב ליהנות מהחיים. גם הוא, היהדות באה ומדברת איתו. וגם בברית מילה אתה רואה את אותו רעיון. התורה באה ונותנת ברית מילה, כשהוא בעצם בא ומדבר איך תתמודד בתוך החיים. אל תהפוך להיות כומר נזיר שלא מתחתן ולא זה, ונמצא באיזה מעופף לו. לא, 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 לא. תתמודד עם החיים בעצמם. זאת אומרת, אני לא מדבר על זה שיש שקרים, כאילו שמדברים על פרישות ובאותו זמן נופלים עם עבירות הרבה יותר חמורות. אני מדבר גם אם באמת הפרישות היא פרישות אמיתית. גם היא לא רצון השם. רצון השם זה קיום אמיתי וטבעי, שבן אדם חי, נורמלי, אוהב חיים, אוהב ימים לראות טוב, והוא חפץ חיים, כן? רוצה לחיות, ואני רוצה ליהנות מהחיים, ושם יש יראת השם. שם, בתוך החיים עצמם, יש יראת השם. רב שלמה מהר"ן יושב פה, כן? המתואר בחיים מהר"ן, על רב נחמן, כן? זה כבר מגדולי החסידס. רב נחמן, שהוא היה בן אדם נורמלי לגמרי. כתוב שם אפילו יותר מזה, יש שם משמעות, שאנשים לא יכלו לסבול אותו בגלל זה. היו רגילים לרבי סטווה, כאילו, רבי, הוא כזה קדוש, והוא לא מדבר עם כולם, והוא לא יכול להיות עם אנשים בגובה העיניים, וזה. והמתאר של זה, רב נחמן, לא ראו שום רבי סטווה. לא ראו שום דבר שהוא שונה מאנשים אחרים. את הגאונות שלו, ידעו. את הקדושה שלו, ידעו. את האבוידה שלו ידעו, אבל לא ראית שום דבר שונה, הוא היה בן אדם נורמלי לגמרי. ככה הרב נוס מתאר, הוא היה בן אדם נורמלי לגמרי, עד כדי כך שזה עורר חוסר נוחות אצל אנשים מסוימים, שציפו ממנו להיות כזה מרחב וכזה עם העיניים בשמיים, והוא לא היה, הוא היה בן אדם נורמלי, יכולת לדבר איתו כמו בן אדם. ההפך, ואתה רואה את זה לצדיקים הכי גדולים, הם לא מוזרים. הם לא מוזרים. הוא לא אמור להיות מוזר ופרוש ואני לא יודע מה. אני לא אומר שאין בו נקודות של פרישס ואבוידה, אבל זה בתוך החיים, זה לא מחוץ לחיים. הדרגות הכי גבוהות בקדושה הם לא שם, הם פה. לפעמים אתה צריך להשתמש בשלב מסוים של, בעבודה של פרישס בשביל להגיע אל הקדושה. כי אם בן אדם לא יכול לאכול, ובאמת זה אוכל לא, מתחלף למצב שהוא אוכל עכשיו רק לשם שמיים, ורק מתוך מטרה נכונה ואיפוק. ולכן אתה צריך לפעמים לחתוך, אבל זה בתור אמון, זה בתור טירונות, זה לא בגלל שזה המקום האמיתי. זה רק כאמצעי בשביל לשלוט על המערכת, כן? ואז אתה משתחרר לחופש האמיתי של החיים. טוב, וזה בעצם, אבל מה המטרה? מה המילה המרכזית בקריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? תמים. את כל האדם, בלי משחקים, בלי יציאות, בלי ענפים, גוף ורוח, רוחניות וגשמיות, הכל נמצא תחת ביקורת. שליטה לשמור על התחושות הגשמיות. ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את כל תענוגות העולם הזה. את לא צריך לחכות לאושר ולשמחות בעולם הבא. גם בעולם הזה נוכל לשמוח. שים לב, זה דבר נפלא. הרב הירש עומד על זה, אומר שכשהאדם בא לפני הקדוש, אנחנו עד היום, שבע ברכות, אחת הברכות שמברכים, זה שמח תשמח רעים או אהובים, כשמח אחו יצירכו בגן עדן מקדם. מה זה? איזה תפילה הזאת? מה הברכה הזאת? אתה מברך את הזוג הצעיר שמתחתנים היום, שיהיה להם שמחה, כמו שהקדוש ברוך הוא שמח, את שמח תשמח רעים האהובים שמתחתנים היום, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. כמו אדם וחווה בגן עדן, שהקדוש ברוך הוא שמח אותם בגן עדן. בגן עדן מקדם. כך תשמח אותם, את הזוג הזה. אתה שמת לב שיש לך שאיפות מאוד מאוד גדולות. כן? זה משהו... אתה לא מתפלל על דברים מוזרים, אתה לא מתפלל על דברים שהם מעבר ליכולת ההשגה, נכון? נורמלי, אין טעם בתפילה על משהו שאתה לא מתכוון אליו ברצינות. זאת אומרת, אם חזל קבעו לנו בשבע ברכות את הברכה הזאת, זה אומר שזה משהו מעשי. זה אומר שזוג יכולים לחיות בשמחה של גן עדן. זה קיים, זה לא משהו שהוא שם, הוא פה. איך? יופי, יש לנו דרך ללמוד איך עושים את זה. והסוד של ללמוד איך לחיות עם גן עדן, בעולם הזה, שיהיה לך בבית גן עדן אמיתי, כן, שיהיה שמח, תשמח, רעים אהובים כשמחך, יצריך בגן עדן מקדם, יש דרך להגיע לזה. כל זוג צעיר יכול להגיע לשמוח כמו האדם הראשון בגן עדן. מה הדרך לזה? היה תמים. דבר ראשון זה להיות תמים. והיה תמים זה לשמור על הביקורת של יצרים ותאוות. התנאי הראשון של זה זה הברית מילה. ברית מילה, בעצם האדם נולד בלי ברית מילה, והאדם על ידי הרצון שלו ליפול לתוך התאוות ולהתפזר, הוא יצר לעצמו ברית מילה. רב צודויק מדבר על זה בכמה מקומות, נראה שזה היה ביום הגמורה בסנהדרין דף ל"ז, אומרת שאודם הראשון מושך בעורלתו היה. זאת אומרת, כמו האדם שמהול, והוא רוצה להחזיר לעצמו את העורלה, אז יש ניתוחים כאלה ועזרים שגורמים למשיכה של העור עד שהופך להיות עורלה חדשה. עכשיו, היום זה תהליך ארוך, אבל האדם הראשון עשה את זה עוד ביום השישי של ששת ימי בראשית. לכן בששת ימי הבריאה, הכוח היצירה בעולם היה מאוד מאוד עוצמתי. ולכן ברגע אחד שהוא רק רצה שיהיה לו עורלה, כבר נהיה לו עורלה. כי זה עדיין היה בששת ימי בראשית. אז הדברים לא לקחו תהליכים של המון זמן, אלא התהליכים היו מאוד מאוד מהירים. ולכן זה פשוט קרה, וכך נהייתה לו עורלה. והעורלה הזאת היא בעצם מקום שבו האדם מחפש את ההתפזרות אחרי התאוות. ולכן את הדבר הזה אנחנו צריכים להסיר מאיתנו, ולחפש את הדיוק בדברים, להיות כמו שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ולא במקום שאותו אנחנו מנסים ליצור לעצמנו תאוות חדשות, בשביל להתפזר יותר ויותר. עכשיו, הדבר הזה זה בעצם הסמל של המילה, להגיע למקום הזה, שתי הצדדים של קורתי הברית, בסמל המוסרי, ברעיון הגשמי, והרבה אותך, והכל. יפה, ופה בעצם זה הקשר של תמים. דרך אגב, שים לב שגם השם הקדוש, שאיתו הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתנו על ברית מילה, זה אני כל שקאי. כן? שקאי, שדי באלוהותו לכל בריאה ובריאה. מה זה בעצם שדי? אומר די. אומר די למה? הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שאנחנו נגיד די לתאוות, נגיד די ליצרים, נפעיל ביקורת על החושים, נגביל אותם, והקדוש ברוך הוא אומר, אני כל שדי, אני זה שבראתי את העולם, ונתתי גבול לכל אחד ואחד, הוא המלך שגבל ועצר את הכל, ואתם תגידו די לאורלה שלכם, תגידו עד כאן לאורלה, שהיא לא תתפשט במצב של חוסר שליטה, ותגרור את הבן אדם פנימה, למצב שהוא לא שולט על עצמו, אלא תשלטו על המערכת, ותגידו די לתאוות וליצרים. לכן אני כל שקאי, שם היסוד זה שקאי, כן? זה כל שקאי, של לעצור את הדברים, ובטל רצונך מפני רצונו, לבטל את הרצון, להגיע למקום שבו האדם מגביל את עצמו, ואז אתה לא תגיע ליצרים ותאוות לא מרוסנים בשר אורלה, ועל ידי זה תוכל באמת לקבל את ברכת השם לדרגות הגבוהות ביותר. עכשיו, זה דבר ראשון של מילה. מילה זה דבר ראשון לעצור. עכשיו, כנגד זה יש לנו עוד שלב, שזה נקרא פריה. אני לא אעריך עכשיו, באמת לא שייך, אבל יש סיבה למה זה מגיע דווקא כשנכנסים לארץ ישראל, ולמה דווקא אצל יהושע. אבל השורש של פריה, אם אתה מסתכל על המילה הזאת, זה פריה, זה גילוי. לשחרר מהגבלה. להסיר כל כפייה. כן? וירא משה כי פרוע הוא, רואה שהעם הזה כי פרעו אהרון. מה הכוונה? עם ישראל, במקום ללכת בדרך, במקום לציית לחוקים, הם פרועים. הם כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הם הקימו עגל, הם עושים, נכון? פרעו אהרון. יפה, יש לך, למה תפריעו את העם עם העשב? מה זה תפריעו את העם? עם ישראל הולך, עובד בשביל פרעו, בלבנים, בטבן והכל, ואתם תפריעו את העם עם העשב. אתם פותחים אותם, מורידים מהם את העבדות. נכון? אותו דבר, גדל פרע שיער ראשו. זה גדל פרע. איך שגודל? בעצם הברית מילה זה לצמצם את החיים הגשמיים. הפריאה זה לפתח את החיים הגשמיים. במסגרת של הצמצום. זאת אומרת, כמו שדיברנו גם בציצית, דיברנו על זה בעריכות, שיש את הבגד שהוא כאילו עוצר את האדם, מבייש אותו, לבוש מלשון בושה, שלא תתפתח יותר מדי, שלא תתקדם יותר מדי, שתעצור, שלא ילך אחרי התאוות שלו, כן? לא יססורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה הבגד, וזה גם הברית מילה. לא תטורו אחרי לבבכם. אל תתמסרו לתאוות. תעצרו. די. ומצד שני יש לך את גם כן את הציצית. ציצית מלשון פריחה. פתיחה. גם בפתיחה יש גדיל וענף, נכון? אז זה הצורה שזה נפתח. גם פה יש לך את הפריאה, את המילה, שזה בעצם לחתוך ולעצור את המשכות אחרי התאוות. ומצד שני גם פריאה של להתפתח במסגרת הנכונה. כן, התורה אפילו דורשת את זה, ושתיהן משלימות. זה לא מילה לעצור וזהו, אלא מילה ופריאה. לקיים והיה תמים, אתה צריך את שתי החלקים האלה. אחרי הצמצום, צריך לפתח בתוך המסגרת הנאה מהחיים הגשמיים, כפי המצווה. המילה מדגישה, כן, להרחיק חיים גשמיים בלתי מרוסנים, את זה תעזבו, את זה אל תעשו, ופריאה מקדישה, מקדשת את החיים הגשמיים, המרוסנים, הטהורים והקדושים, שהם עצמם מצווה לפני השם. התהלך לפניי ויהיה תמים. להרחיק את מה שרע בעיני השם, ולעודד ולעורר את הטוב שבחיים הגשמיים, ולקיים עשי טוב. סור מרע ועשי טוב. כן? יהיה תמים מורכב משתי רעיונות, כן? להסיר את השלילי ולקדם את החיובי. וזה בעצם התמים, להתנתק מהדברים הלא טובים, ולזרום באמת בכיוון הנכון. יש פה מאבק להגיע לשלמות ותמימות מוסרית, להרחיק את הדברים הרעים, אבל להתגבר על החיי החושים. זאת אומרת, אדם שרק יתגבר, ורק ירחיק, ורק ידחיק, ומתרחק לגמרי, לא הגיע לתמימות. להשיג את התמימות זה על ידי ההכנעה של טהרה בחיים החושיים למטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את היצרים ואת התאוות שלנו. יש להם סיבה ליצרים ולתאוות, אבל צריך להגיע לשימוש נכון ומדויק בהם. זה בעצם מה שנקרא מול ולוי פורה, כאילו לא ימול. יפה. יש למעשה, יש פה הרבה מה להעריך, אבל זה בעצם, גם אתה רואה שבביקורת של התורה, על כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. זאת אומרת, הם עשו בפועל דברים רעים. התורה מזהירה אותנו לא להיות במקום כזה. לא למדו על ידי המבול, כל המצוות, זה גם הסוד של ארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל, זה דווקא בשביל הדבר הזה. לא נעריך בזה יותר, אני חבל לזה. אבל יש פה עוד שתי נקודות. על הנקודה של למה דווקא שמיני, דיברנו כבר. זה אחד השיעורים הקודמים, שהחוט השמיני, שמונה חוטים, וזה בעצם גם היום השמיני, שש, שבע ושמונה. ופה יש לנו גם נקודה של ברית מילה וציצית, שתיהם הם ביום ולא בלילה. שתיהם גם המצווה של ברית מילה, שאנחנו יודעים שזה דווקא ביום, וזה הלכה, כן? אפילו מילי שלא יהיה בזמן, או אין הקשר אלא ביום. ויש עוד הרבה דברים שהם דווקא ביום, וגם ציצית אותו דבר. טוב, אז בוא נראה באמת. הלילה גם נקרא בלשון הקודש ערב. בלשון התערבות, בלבול, כן? החלפת העונות הזאת שיש אור ערב ובוקר, יום ולילה, נוגעת גם בבן אדם. במשך היום הבהיר, האדם שולט בארץ, נכון? באופן חופשי. הוא פועל, משעבד עם מרץ ועם כוחות, את הכל למטרות שלו. אבל בלילה? בחלום, בחזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עלי משכב, אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתם, להסיר אדם מעשה וגבה מגבר יחסה. זאת אומרת, בלילה אדם הוא לא, הלילה הוא לא זמן לפעולות. אדם לא חופשי. הוא כנוע מתחת לתופעות הטבע. זאת אומרת, הטבע מביא לו מצב של לילה, ואדם לא יכול להתמודד עם זה. אדם לא יכול לעשות שום דבר. ולכן, אתה רואה, בכל התנך, כשמדברים על לילה, מדברים על מצב של חוסר יכולת לפעול. אמונתך בלילות, בבוקר להגיד חסדך, אבל אמונתך בלילה אתה מתחזק באמונה, כמו שרשי שם מסביר. יש מצב של חוסר יכולת לפעול, חוסר עצמאות במחשבה ובפועל, חוסר אפשרות לשלוט על הטבע או להתנגדות לעמים אחרים שמתקיפים אחת מהאומות. עם ישראל בגלות צורח לפני הקדוש ברוך הוא, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, בפסוק בישעיהו כ"א, אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, בחנת ליבי, פקד את הלילה, צרפתני בל תמצא. זאת אומרת, כל המצבים, כל הקשיים מוגדרים. אתה רואה, התנך מדבר על זה בצורה, המקרא מדבר על זה בצורה של במילה לילה. היום זה הפוך, ואורח צדיקים, כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ואז בעצם החיים של בן אדם יש שתי תקופות מתחלפות. יש יום שאדם עושה ופועל ומצליח והכל, ויש לילה שהוא תלוי בתופעות, מה שקורה. אדמה, טבע, הוא סביל, הוא פסיבי. הוא חייב לקבל את מה שקורה. מצד אחד, ביום, הוא הכוח בעולם. הכל נהיה לפי הרצון שלו. והלילה, העולם משעבד אותו ומוריד אותו, ואז הוא עושה לפי חוקי הטבע. כאילו, בלי השפעת האדם בעצמו. מתי האדם אמור לחפש את הקדוש ברוך הוא? באיזה מצב? של יום או לילה? הדתות, כן? שהן בעצם רגש תלות במשהו עליון יותר. כן? בדרך כלל, לאן כל הדתות בעולם הולכות, כן? לכיוון של האדם מרגיש שדווקא בלילה, אז הוא חייב לבקש עזרה מהעליון. אין לו את הכוחות שלו, אין לו את היוזמה שלו. הוא מכיר, האדם מכיר בלילה שיש גבול לשלטון שלו, למרות כל היופי והפאר שהוא מפאר את עצמו, הוא רואה שהוא לא יכול להגיע לשום דבר. הכל דבורים בתהילים, אירים ואריו. קר לו, הוא לא יודע להינצל. כל הכוחות הליליים צוחקים עליו. כן? צוחקים עליו, הלילה צוחק מהיום. יש לנו בסיפור עם מייסי, אז בסיפור ממייס במלך ובן שפחה שנסחלפו, יש לנו את הצחוק הזה שהלילה צוחק מהיום. אז אומר, כל יום קורה שהלילה צוחק לבן אדם, הוא מזיק אפילו לפעולות של האדם. ובמשך היום הקצר שהאדם חי בעולם הזה, הוא צריך להילחם בכל היום. אבל כל היום הוא יודע שבלילה לא תהיה לו שליטה על מה שקורה. בלילה בן אדם רואה את החולשה שלו, את המחלות שלו, את המוות שלו, את הסירחון של המוות. זה מכיר, האדם מכיר בכל החולשה שלו עם כל הכוח. הוא מרגיש את עצמו, זה כן, אחד מ-60 במיסה. מרגיש סוג של חיבוט הקבר, כל לילה ולילה. בן אדם בעצם יורד. מרגיש חוסר אונים. מרגיש עניות. ואז הוא כאילו בורח למקום שיש כוחות עליונים, והוא רוצה להאמין שהכוחות האלה יצילו אותו מהלילה. זאת אומרת, בעצם הלילה לא מסתפק במה שהוא מגלה לאדם את האויבים, כן? של אלה שמתנכלים אליו, לאושר שלו ולחירות שלו. הלילה מגלה לבן אדם גם את הלב שלו שנכבש על ידי האויבים, התאוות, הרשעות. והאדם נבהל מעצמו, הוא נבהל מהכוחות השליליים שבו, ולכן הוא דורש הצלה מכל האויבים, מבפנים ומבחוץ, הוא רוצה כוח אילאי, שיוכל לבנות לו מזבח. הוא מחכה לעבוד מישהו, והמישהו הזה יציל אותי, המישהו הזה יעזור לי, המבחוץ הזה. ולכן האדם מכין באמת כל מיני היכלות, אבל הוא אומר, שים לב שאנשים אוהבים להקים היכלות מעל הקברים. הוא אוהב סודות בלילה, והוא צועק בעצם להצלה מהרע בעולם. וזה סבילות, זה הסבילות, המקצוע שבו האדם לא פועיל, זה בעצם גורר אותו וקושר אותו למשהו עליון יותר. אבל לא ככה התורה, לא ככה התורה. היהדות היא לא דת במובן הזה. היא קוראת לאדם, בוא באור היום הבהיר. לגלות לך את השלטון על העולם שבתוכך ועל העולם שמחוץ לך. התורה נותנת לבן אדם למצוא בתוך הלב את הכוח של החופש שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ובכוח הזה אתה מסוגל לרומם ולדכא את העולם ואת הלב ביחד. לעבוד עם זה בצורה נכונה. הקדוש ברוך הוא מגלה, התורה מגלה לבן אדם את הקדוש ברוך הוא החופשי והכל יכול שברא את האדם כדי שיעבוד לו ושימשיך לנהל את העולם לעולם ועד למטרות החוכמה שלו. והקדוש ברוך הוא לך יום אף לך לילה. הקדוש ברוך הוא שייך לו גם היום וגם הלילה. הקדוש ברוך הוא שייך לו החיים והמוות. והוא ברא גם את התאוות בלב האדם, ולא בשביל שהם ישלטו על האדם, אלא כדי שהאדם יתגבר עליהם בחופשיות רצונו וכוחותיו, וזה יהיה ישועה לעצמו, וברכה לעצמו, והוא ייקח את כל הכוחות שלו וכל התאוות וכל היצרים, ויעמיד אותם לרשות עבודת השם. השם מגלה לאדם את הרוח החופשית שמלאה אור שבליבו, והוא מודיע לו שהרוח הזאת באה מהאחד היחיד המיוחד, החופשי והשולט בעולם כרצונו. והוא נתן לו ניצוץ מהאור הבהיר הזה, ועל ידי הניצוץ מהאור הזה של הנשום שיש באדם, היהודי יתגבר על כל עיוורון הטבע, ועל כל הכרח להיות תלוי בכוחות הלילה, ומתרומם לקרבת אלוקים, מעל כל חושות הלילה, מעל החיבוט הקבר, מעל כל הסטיות, מהדרך הישרה, ועובד את השם בכל כוחותיו ובכל חופש רצונו, לא תלוי בהשפעות מהחוץ. מהללת, הקדוש ברוך הוא, הקשר, בנוי הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא. ואז בעצם אין הבדלים בין יום ללילה. אין הבדלים בין יום ללילה. לא בורחים לקדוש ברוך הוא רק בזמני פחד. עובדים את הקדוש ברוך הוא גם בזמני נתינה, וגם בזמנים של טובה, וגם בזמנים שהכל הולך בצורה הנכונה. ואז האדם מוצא את הקדוש ברוך הוא בעצם בתוך עצמו, במקום שהוא מוצא את עצמו. תמיד הוא קרוב לשם. גם על ידי תאוות ויצרים, הוא מתקרב אל השם על ידי שליטה עליהם. הכוחות, החירות, השמחה מביאים אותו לקרבת השם. יומים טובים מביאים אותו לקרבת השם. דברים טובים שקורים מביאים אותו לקרבת השם. מגדלי אור שבחיים הם מקומות קודש. מוות וחיבוט הקבר, הם רחוקים מהקדושה, הם פחות. קויאנים לא מתקרבים למייסים. אין שם מקום לצער ולאבל. הם חייבים להיות בשמחה כל הזמן. ההפך, חיים של יהודי, זה חיים שמחים. חיים של יהודי זה אבוי לשם. בשמחה, ביום, בכל דבר אחר. יפה, יפה, יפה. והייתי אפשר להאריך בזה הרבה הרבה יותר, אבל זה גם ביסם מקדוש, עיקר אבוי לב היום, וכמעט כל הדברים, כאילו יש עריכות גדולה מאוד בכל העניין הזה. ולכן גם כשמגיע המצב הזה, שבו האדם בא לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה לא יגיע במצב של לילה, אלא ההפך, דווקא ביום ולא בלילה. לא כי אתה פוחד ואתה לא שולט ואתה לא מסוגל ולכן אתה יכול, אלא ההפך, בגלל שאתה יכול, בגלל שאתה מסוגל, בגלל שיש לך כוחות גדולים ויש לך כוחות עצומים, בשביל לגלות אותם ובשביל להפיץ אותם ובשביל שתצליח באמת, אז אתה תיקח ותמול את עצמך ותחבר את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. זה המקום דווקא לעשות את זה, דווקא על ידי מילה בזמן, לא דווקא ביום. ואותו דבר גם כן הרעיון של ציצית, כי הציצית גם כן דווקא ביום, אני לא קושר את עצמי כי אני פוחד, כי אני צריך הגנה, כי אני צריך שמירה, והציצית תגן עליי מפני כוחות שאין לי שליטה עליהם. יש אנשים שבאמת שמים ציצית יותר שמירה, כי הם פוחדים, אבל האמת היא העבודה הפנימית של ציציס זה בדיוק ההפך. דווקא בגלל שאני רוצה להתקדם ולפרוח ולהצליח, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, דווקא לכן אני לובש את הציצית. יש רק נסיים עם וורט אחד יפה של רבו רשימה שניאורסון, החתן של הצ'יבין הרוב, הרשימה של צ'יבין, שראיתי שהוא מביא את זה, הוא נראה לי שהוא מביא את זה בשם השוור שלו, אבל הוא מביא את זה בברכת שמעון על התורה. הוא אומר שם שיש, התורה הקדושה מזהירה אותנו, הוא מביא את זה בתחילת פרשס אמר, בברכת שמעון על התורה, בתחילת פרשס אמר, שכתוב שם על כהנים של הנפש לא ייתמו בעמו, כהנים לא יתקרבו למתים. אז בעצם הוא אומר ככה, יש הרי מצווה בתורה, יש הרי מצווה בתורה שהתורה אומרת לנו, הנה הקדוש ברוך הוא שם לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. יפה, אז אתה רואה פה ש... טוב, כולם שואלים כבר, כן, מה שייך? יש חיים וטוב ומוות ורע, ואתה צריך להזהיר את הבן אדם שיבחר בחיים. מה פתאום שיעשה משהו אחר? אז הוא אומר ככה, יש שתי דרכים בעבודת השם. יש אנשים שמתחברים לקדוש ברוך הוא דרך הפחד מהמוות. הם מובים שהוא הולך למות והולך להיות מסוכן והקדוש ברוך הוא יכול להניש אותו. אז אין ברירה, אז הוא הולך לעבוד את השם. בסדר. הוא ממאס ברע ולכן הוא עובד את השם. יש לעומת זאת בן אדם שמגיע לקדושה, מגיע לאמונה, מגיע לקרבת השם מתוך המקודה שהוא מבין כמה זה טוב, הוא מבין כמה טוב השם והוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, הנה הקדוש ברוך הוא שם לפניך שתי דרכים להגיע לקדושה, את החיים ואת הטוב ולכן שווה להגיע לקדושה, או את המוות ואת הרע שיש בצד השני ולכן אתה רוצה להגיע לקדושה, כי אתה מפחד מהמוות והרע שיש במקום אחר. הוא אומר, אבל מה יקרה? אם בן אדם באמת מתקרב על הקדושה רק בגלל שהוא פחד מהמוות והרע, אז אין לו סיבה לעשות את זה בגיל צעיר. בגיל צעיר אנשים חושבים שהם חיים לנצח. רק כשהם קצת מתבגרים, אז הם מבינים שבסוף מתים. נכון? אז מה יקרה? אז בשנים הצעירות הוא לא יעשה את זה, ואחר כך כשהוא מבוגר הוא יתחיל לחזור בתשוב, ואז הוא יתקרב. אבל אתה יודע מה קרה בינתיים? הילדים שלו גדלו. והילדים שלו לא גדלו עם אבא ירי שמיים, אבא שלהם אז היה שייגץ. והם איבדו את זה. נעלמו. זהו, הילדים כבר לא פה. אבל לעומת זאת, אם בן אדם בוחר בחיים ובטוב, והוא מתקרב לקדוש ברוך הוא כי זה חיים, כי זה טוב, אז למען תחיה, הטוב וזרחו, ובוחר אותו בחיים, למען תחיה, הטוב וזרחו, גם אתה וגם הילדים שלך יהיו קשורים לזה באמת. כך הוא אומר רבו רשימה שניאורסון בשם השוור שלו. הוא מסביר לפי זה שזה גם הכוונה שאומרים לכהנים לנפש לא איתם בעמו. ואצל רוב האומות ברגע שהיה מוות, אז הכהנים והדת מגיעים והם נהיים שותפים בעניין. כי הם בעצם רוכבים על הפחדים של בני אדם. אבל אצל עם ישראל זה אחרת. עם ישראל ההפך זה רק שמחה ורק טוב. זה הדרך להתחבר לקדוש ברוך הוא. יכול להיות גם, אפשר לציין לזה, יש הרי את הסיפור המעניין של רבו משה פיינשטיין. רבי משה פיינשטיין היה שתי משפחות בארצות הברית של אותה תקופה, שהאבא היה אבא במסירוס נפש, היה לא עובד בשבס, והם מפטרים אותו כל שבוע. משפחה אחת, כל הילדים היו שם יותר ראו מצווס, משפחה שנייה, כל הילדים רחמון על הצלן. ומספרים ששאלו את רבי משה פיינשטיין מה ההבדל בין שתי המשפחות האלה. אז רבי משה אמר שיש הבדל. כי המשפחה הזאת שכל הילדים נשארו בסדר, אומר האבא היה חוזר הביתה ביום שישי, ברוך השם, ברוך השם, עוד שבת זוכים לשמור, ברוך השם, מה עם פרנסה? יהיה פרנסה, אבל ברוך השם שזכינו, היה חוזר מלא שמחה שהוא זכה לשמור שבת. השני היה חוזר, נו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? עוד פעם פיתרו אותי מהעבודה, מה אני אעשה? כולו היה שבור מזה. אז הוא אומר, הילדים גדלו, פה הילדים גדלו, ששבת שווה הכל, שבת שווה אפילו להפסיד פרנסה. כזה כיף שבס, מה, הם ותרו על שבס? אבל למרות את השני, חזרו שטוב, יש בעיה שנקראת שבס, והיא הורסת לאבא שלהם את החיים. אז אבא שלהם עוד הגיע מאירופה, אז יש לו קצת בעיה בראש, ששבס מפחיד אותו. אבל הם כבר התפטרו מהבעיה הזאת. אם התוירה של מובס ורק, מה לעשות? מה, אני אתחיל עם הקדוש ברוך הוא, ישלח מחלות, אז אני אשמור שבס. מובס ורע, אז זה לא יהיה רע טוב וזרחו. אבל אם זה חיים וטוב, וזה כזה גשמק, וכזה טוב, וזה כזה כיף, זה כזה כיף לשמור שבס, אז למען תיך, יהיה טוב וזרחו. השם יעזור לנו באמת ש... אז רגע, רק נסכם, אז יש לנו פה למעשה מילה, פריה, ביום השמיני. בסדר? מילה זה כנגד ולא יססורו. פריה כנגד למען תזכרו ועשיסם אז כל מצווה יסה, שזה כבר הציציס, זה הבגד וזה הציציס. ביום זה בעצם אני השם אלוהיכם בכל מצב של החיים, גם בטוב וגם ברע, גם הוויה וגם אלוהיכם, גם שיש חסד ורחמים, גם מצב שיש יום וגם מצב שיש לילה, ובשמיני זה אשר יצאי זה יעשכם מארץ מצרים, יעשכם אלוהיכם, דווקא ביום השמיני. וזה בעצם גם המילה והפריה, הגדיל והענף, שזה בעצם מסמל את הרעיון הזה. בעזרת השם, נמשיך מחר עם הנושא הזה של הרב הירש.